בואי נדבר על זה. מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
היי, מה שלומך נעמי?
שלום אבא.
שלום. אז היום הולכים לדבר על נושא שיש לך הרבה מה להגיד עליו.
כן, והוא גם מאוד מעניין לדעתי. זכויות נשים.
זכויות נשים. יופי. אחד שאלות, ננסה לענות עליהם ביחד.
קודם כל, מה זה בעצם זכויות נשים, ולמה אין זכויות גברים?
אני אענה מה שאני חושב. הסיבה שאין זכויות גברים, זה כי יש זכויות גברים. זאת אומרת.
כבר יש יותר מדי.
בדיוק. במקום שבו יש למישהו משהו, והוא לא נמצא בסכנה, אז לא צריך לדבר עליו.
תודק.
ובהרבה מאוד חברות, צריך להגיד לא לכולם, לגברים היו ועדיין יש יותר זכויות מאשר לנשים.
כן, זה גם במקומות העבודה, גם ביחס. לדוגמה, נשים פעם ובמקומות מסוימים גם היום, אסור להם לעבוד במקומות מסוימים או להתנהג בצורה מסוימת רק בגלל שהן נשים.
לגמרי, אסור להם אפילו להסתובב ברחובות, כן, יש עד היום מקומות, אפגניסטן, ערב הסעודית, מקומות שבהם מעמד האישה הוא כזה שהיא לא יכולה, אני כבר לא מדבר על זכויות ללמוד מה שהיא רוצה, לעשות מה שהיא רוצה, להסתובב ברחוב, כן, היא צריכה מישהו שיסתובב איתה, גבר, כן, שיסתובב איתה.
אני קראתי שברגע שאישה מתחתנת, קורה לה משהו שנקרא מוות אזרחי, שזה היא פשוט לא נחשבת.
איזה שם יפה זה? מוות אזרחי. זה שהיא נמחקת בתור
אזרח, והופכת לחלק מהגבר שאליו היא נישאה.
אבל זה אומר שקודם היא הייתה אזרח, וזה לא תמיד ככה.
כן, אז פשוט נמחקת.
בואי רגע ננסה לעשות סדר בכל הסיפור הזה של זכויות נשים, ונתחיל לדבר על השאלה איך זה קרה שלנשים אין אותן זכויות כמו לגברים.
אני חושבת שזה התחיל יותר בתקופת האדם הקדמון. לגברים אז היה יותר כוח פיזי מבחינה אבולוציונית פשוט, וזה אני חושבת הקנה להם מעמד יותר גבוה בגלל שהם יכלו לבצע יותר דברים, כי כוח פיזי היה דבר שמאוד הועיל בתקופת האדם הקדמון נניח, ואז משם זה פשוט המשיך והתפתח, והיום כוח פיזי זה דבר שהוא לא עד כדי כך חשוב, לרוב הדברים לא צריכים הרבה כוח פיזי, ובכל זאת זה נשאר ככה שאנשים הם הרבה יותר נחותות מגברים.
כן, אני חושב שעניין הכוח הפיזי הוא מאוד מאוד חשוב. בממוצע לגברים יש יותר כוח פיזי מנשים. הם קצת יותר גדולים באופן טבעי, ויש להם יותר כוח פיזי. וזה אומר שלא רק בחברה, זאת אומרת שלגברים באופן כללי יש יותר כוח, פשוטו כמשמעו, מאשר נשים, אלא שבכל זוג, ובני אדם חיים בזוגות, ומשחר ההיסטוריה, אנשים חיו בזוגות, כן? יש אחד משני בני הזוג, כן? כמעט, כמעט תמיד הגבר, שהוא פשוט יותר חזק פיזית, זה לא מצחיק, כן? זה רציני, כן? ואנחנו רואים עד היום הרבה מאוד אלימות בבית, בבני זוג, וזה כמעט תמיד גבר שתוקף את האישה ולפעמים את הילדים.
כן, והכוח הפיזי הזה מאוד מאוד הועיל בתקופת האדם הקדמון, לציד ולכאלה, ומשם, כמו שאמרתי, זה פשוט התפתח.
כן, את יודעת, יש חוקרים שאומרים, קשה מאוד לדעת, אבל יש חוקרים שמכל מיני נתונים עקיפים, הגיעו למסקנה שבחברות הציידים לקטים, לנשים היו הרבה יותר זכויות, שלגברים ולנשים היו תפקידים קצת שונים, הגברים היו יותר ציידים מלקטים, הנשים היו יותר לקטות מציידות, אבל שהיה צורך בחברה, היה צורך בשני הדברים ביחד, ולנשים ולגברים היו פחות או יותר אותן זכויות, קשה מאוד לדעת. מה שאנחנו כן יודעים זה שמשחר ההיסטוריה הכתובה, זה את מהרגע שבני אדם התחילו להשאיר אחרי מדויות בכתב שאנחנו יודעים לקרוא אותם, כמעט בכל מקום לגברים היו יותר זכויות מאשר לנשים, הרבה יותר אפילו.
נכון, וזה בדיוק מה שבאתי לשאול, מה היה המצב לפני שהתחיל המאבק של הפמיניזם? שזה המאבק שבו נשים התחילו לחשוב למה לא מגיע יותר מלי, למה אני תקועה בבית, מנקה, מבשלת ומאכילת הילדים שלי, והוא יוצא בחוץ ועובד ומקייף.
אני סתם אספר לך משהו, לא יודע, מצחיק, עצוב, עצוב מצחיק. פעם, לפני הרבה שנים, אני טיפלתי בזוג חרדי. זאת, אני לא, את יודעת, עכשיו אני כבר בכלל לא מטפל, אבל הרבה שנים עבדתי בתור מטפל, לא הייתי מטפל זוגי מיומן במיוחד, אבל פעם אחד, אחד הרבנים החרדים המפורסמים, ביקש ממנו, אמר, אצלנו בקהילה יש זוג שלא כך מסתדר, בבקשה תטפל בהם. בקיצור, טיפלתי בהם. כן? היו ביניהם הרבה מתחים, כן? אבל סתם, בתוך אחת הפגישות, האישה שואלת אותי, תגיד לי, אתה יודע מה זה מעמד האישה? אז אמרתי, כן, מעמד האישה, זאת השאלה, כמה זכויות, היא אומרת, לא, 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 אתה יודע מה זה מעמד האישה? מעמד האישה זה שתי הבלטות ליד הכיור במטבח, זה מעמד האישה, שם היא עומדת.
זה עצוב, לדעתי עצוב, זה פחות עצוב,
כן, כן, פחות, כן, אמרה את זה בחיוך עצוב. זאת אומרת, אבל זה מביא אותי לנקודה מאוד חשובה, שאם אנחנו, שאני רוצה לדבר עליה לפני שנדבר על השאלה של איפה עמדו הדברים במאה ה-19, שבעצם אז התחילה לפעול התנועה לזכויות האישה, שעליה שווה לדבר. אני רוצה לדבר, איך הגיע המצב שלנשים היו כל כך הרבה פחות זכויות? ופה נורא חשוב להסתכל על המיתוסים המעצבים של העולם המערבי. והמיתוסים המעצבים של העולם המערבי, של שלוש הדתות המונותאיסטיות, זה במקום, זה התנך. Okay? וסיפור התנך, הסיפורים של ראשית ספר בראשית, מטילים אשמה כבדה על האישה.
כן, בסיפורים, אנשים הם בדרך כלל פחות משפיעות, לדוגמה. יש את כל הדמויות הראשיות שהן כמעט תמיד גברים, שהם פשוט עושים הכל, ובדרך כלל האישה, לדוגמה, הבן הגיבור הראשי, עשה משהו טוב למען האב. והאב נותן לו בתמורה את אחת מהבנות שלו.
כן, דברים כאלה, נכון. כן, כשאנחנו קוראים את המציאות בזמן התנך, המציאות היא בלי ספק מוטה לטובת גברים.
כן,
אבל אני התכוונתי למשהו אחר. אני התכוונתי לסיפורים על הבריאה, ובספציפית לסיפור של אדם וחווה וגן עדן.
כן.
זאת, אם את קוראת את הסיפור הזה כפשוטו, זה ברור לגמרי שכתב אותו גבר. נכון?
נכון, כי קודם הגבר נברא, בתור משהו חשוב וייחודי, ואז, סתם שלא יהיה בודד, הוא יצר ממנו משהו שאמור לתם פרצ'ולי, מין זנב שנגרר אחריו, כדי שלא יהיה בודד.
כן, משהו כזה. ואז מה עשתה האישה? היה דבר אחד שהיה אסור לאדם ולחווה שגרו בגן עדן.
כן.
למה הם גורשו מגן עדן?
בגלל שחווה הם פוטטה ואכלה מן פרי הדעת.
וגרמה ל...
וגרמה גם לאדם.
זאת אומרת, מראש האישה מגיעה ממקום לא טוב, כן? במיתוס הזה של הבריאה. נכון? היא דבר שהוא מתפתה על ידי הנחש, ודבר שני, היא קלקלה הכל. נכון? בגללה אכלו היא ואדם מעץ הדעת ונענשו. ומה שנורא חשוב, השליטה של הגבר באישה בעצם מקבלת תוקף דתי כבר בנקודה הזאת. כי כשאלוהים מקלל את אדם וחווה כשהוא מגרש את מגן עדן, אז לאדם הוא אומר, אתה תעבוד קשה כל ימי חייך עד שתחזור לאפר וכו'. ולאישה הוא אומר שני דברים, בעצב תלדי בנים, זאת אומרת, יהיה קשה לך ללדת כאבי לידה ומוות בזמן לידה, שזאת הייתה אחת הצרות הגדולות של נשים בעולם הקדמון. עד שהרפואה השתכללה, אבל הדבר השני שהוא אומר, ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. את תרצי להיות עם בן הזוג שלך, ובן הזוג שלך ישלוט בך. וזה אומר שלשליטה של גברים אנשים היה גם תוקף דתי. ואם את מסתכלת היום על המקומות האיומים ביותר בעולם, שזה מדינות האסלאם הקיצוני מבחינת זכויות אנשים, לזכויות האלה יש תוקף דתי. כן, כי למשל באפגניסטן, אישה שמסתובבת לבדה, כן, יוצאת מהבית לבד, כן, עברה על חוקי השריעה, לחוק הדתי המוסלמי. עכשיו, זה חרטה, זה לא נכון, כי זה רק השאלה איך אתה מפרש את החוק. כן, יש הרבה מאוד מדינות מוסלמיות שבהן לנשים, אני לא אגיד שוויון מלא, אבל בטח יכולות לצאת ולהסתובב וזכויות הצבעה וכו' וכו'. אבל מה שחשוב לענייננו זה שהחוסר השוויון הנורא בין גברים לנשים קיבל תוקף דתי, ולכן זה בא מאלוהים, ולכן אסור להתווכח עם זה.
אבא, אני שמחה שהזכרת זכויות הצבעה, כי עד לפני כמה שנים, במאה ה-19, לנשים פשוט היה אסור להצביע, הן לא נחשבו לאזרחיות לגמרי.
מטורף, נכון?
כן.
ואת יודעת, ואפילו בדמוקרטיה הראשונה בעולם, שזאת הדמוקרטיה האתונאית, כן? זה היה דמוקרטיה למי? לגברים. כן?
נכון.
לנשים לא היו זכויות באתונה הקדומה.
ומתי כמו שאמרתי, נשים לקחו את עצמם בידיים והבינו שזה לא הוגן המצב, שגברים הולכים לעבודה והם פעילים ועצמאים ויש להם מעמד, ואין סתם הזנב שלהם שמולידת לו עם ילדים, מנקות את הבית בשבילם ומבשלות. זהו, לא מעבר. כל הזמן אמרו הם שמקומן של נשים הוא בבית. וגם מאוחר יותר, כשאנשים כן קיבלו עבודה, השכר לא היה שווה. וגם היום השכר לא שווה.
אני יכול לשאול אותך שאלה? מה את יודעת על התחלה של התעוררות של תנועה שבה נשים התחילו לדרוש לעצמן זכויות?
בדיוק קראתי על זה ספר, ובהתחלה של הפמיניזם, בארצות הברית לפחות.
מה זה פמיניזם?
פמיניזם זה תנועה, וזה מחשבה וזה רעיון, על כך שנשים הן שוות בדיוק לגברים, ומגיעות להם את אותם זכויות, והן יכול להסתדר גם בלעדיהם. פמיניזם התחיל, בארצות הברית לפחות, זה כשאישה בשם אביגל אדמס, ככה לפחות היה כתוב, כתבה מכתב לבעלה ג'ון, שהיה עם איש חשוב ופעיל.
הוא היה נשיא, לא?
והיא כתבה עם מכתב, שבו היא אמרה שאנשים לא כל כך שוות לגברים, ושהוא צריך לנסות לעשות משהו בנושא, ולמרות שהוא היה בעלה, ושהוא אהב אותה, הוא פשוט קצת לגלג, ומשם זה התפתח. ולאט לאט זה התחיל לצמוח, עד שזה הגיע למצב שבו זה נמצא היום, שכמעט יש שוויון מוחלט.
כן, או, אני חושב שיהיו הרבה שיתווכחו איתך, בייחוד נשים, שיגידו שגם המצב היום רחוק משוויון מוחלט, גם אני חושב את זה דרך אגב, שאין שוויון מוחלט. מה שכן נכון זה שהמצב משתפר. זה שאנחנו רואים, זה לא בא בקלות, אבל שבסך הכל בעולם המערבי התנועה היא בכיוון הנכון, אבל עוד נגיע לזה. בואי נדבר רגע על השאלה, מה בעצם השתנה? זה שהרעיונות האלה התחילו לעלות. אני חושב שחלק ממה שהשתנה זה המהפכה התעשייתית. זאת אומרת, עד ממש התחלת המאה ה-19, וצריך להגיד, החברות שבהן נשים קיבלו זכויות, היו החברות הכי מתקדמות מבחינה כלכלית, מבחינה תעשייתית, מבחינה טכנולוגית. אלה המקומות בעולם שבהם נשים קיבלו יותר זכויות, ועד היום, כשאתה מסתכל במצבם של גברים ונשים בעולם, זה מאוד מובהק שבארצות המתקדמות טכנולוגית, יש יותר זכויות לנשים, ובארצות הנחשלות, שהכלכלה שלהם יותר מבוססת על חקלאות ועבודת כפיים, לנשים יש פחות זכויות או בכלל לא זכויות?
אני חושבת שמה שהשתנה זה גם המודעות. פעם אנשים היו פחות ופחות מודעים לכל העניין הזה של פמיניזם וזכויות נשים, והיום המודעות היא יחסית מאוד מאוד גבוהה.
את יודעת, נקודה נורא חשובה בהקשר הזה של התעוררות התנועה הפמיניסטית זה הפרדת הדת מהמדינה. אני אסביר. קודם אמרנו שבכל העולם המערבי, וצריך להגיד גם ברוב, לא כל, אבל רוב תרבויות המזרח, המעמד הנחות של האישה קיבל תוקף דתי. זאת אומרת, זו הייתה מצווה מאלוהים, ועם אלוהים לא מתווכחים. וברגע שחוק הדת הוא גם חוק המדינה, כן, יש לנו בעיה גדולה. כן? כי אז אתה לא יכול, כשאתה מחוקק חוקים, שזאת הדרך שבה מדינה מנהלת את עצמה, אתה לא יכול לחוקק חוקים שעוברים על המוסכמות הדתיות. אז צעד נורא נורא חשוב היה להפריד את הדת והמדינה, שזה מה שקרה בארצות הברית, כן? שעם הצהרת העצמאות האמריקאית, הם מפרידים לגמרי בין הדת למדינה, זאת אומרת, הדת לא יכולה להתערב בחוקי המדינה.
אבל הם יכולים לדוגמה לחוקק חוקים שיהיו תקפים לאנשים שאינם מאמינים, והאנשים שמאמינים הם לא בדיוק חייבים לפעול לפי החוקים האלה, כי זה המגזר שלהם.
כן, זה חשוב להגיד, החוק בארצות הברית לא אוסר על אנשים לפולחנים דתיים, אבל ברגע שאיזשהו פולחן דתי שולל מאישה זכויות שמוענקות על פי החוקה, שהן זכויות שוות, זה בעיה, זה לא חוקתי. אם היא מתנגדת, זה לא יעמוד, זה לא יעבוד. וצריך להגיד, ואנחנו דיברנו על זה בפרקים קודמים, שבהתחלה גם לא היו זכויות לשחורים. דיברנו על זה כשדיברנו על זכויות אדם בכלל.
נכון.
אבל לא היו זכויות לנשים, ואנשים לא חשבו על זה בכלל. זאת אומרת, זה נראה להם, כשאתה קורא את את הצהרת העצמאות האמריקאית, כן? We hold these truths as self-evident that all men were created equal. כן?
לא, וזה היה all men, וזה היה all white men, כל הגברים הלבנים. לגמרי,
גברים לבנים וגברים, נכון?
כן, לא חשבו או על שחורים או על נשים.
נכון, והיה צריך לשנות את זה, אז אני אגיד, רגע, ומה עם חצי מהמין האנושי, או קצת אפילו טיפ-טיפונת יותר מחצי המין האנושי. ומשם זה התחיל. אז נשים בחצי השני של המאה ה-19, שוב במדינות שהיו מדינות יחסית דמוקרטיות, יחסית מפותחות, זו המהפכה התעשייתית, ההשכלה מתרחבת, אנשים עוזבים את המשפחות המורחבות שלהם וחיים במשפחות גרעיניות, וצריך להגיד במשפחות מורחבות, שככה גר אהובות אבותינו, כשאתה רואה בספר בראשית של כמה דורות, תמיד זאת הייתה משפחה פטריארכלית, זאת אומרת משפחה שבה האב או האבות, הגבר הכי מבוגר, הוא האדם החשוב והשולט והוא המחליט. ברגע שהמהפכה התעשייתית גרמה לבני זוג לצאת מהכפר לעיר ולחיות שם במשפחה גרעינית, זאת אומרת אבא, אמא, ילדים וזהו, נוצרה הזדמנות לקצת יותר דרגות חופש בתוך הקשר המשפחתי, וברגע שהקהילות המאוד הדוקות, ולדוגמה בישראל החברה החרדית והחברה הערבית, שאלה הם שתי החברות שבהם בממוצע לנשים יש פחות זכויות בתכלס, כן, הם עדיין חברות שחיות במסגרת קהילתית יותר מאשר כל שאר המגזרים בישראל, ובהתאמה לנשים שם יש פחות זכויות, ברגע שאנשים ונשים התחילו לצאת מהעיר כזוגות, להתחתן ולהתחתן מתוך אהבה, צריך להגיד, נשים קיבלו יותר זכויות.
אבל
יותר, כי דרשו יותר זכויות, ואחרי מאבק קיבלו אותם.
אבל משפחות מורחבות יכולות גם להיות מאוד מאוד תובעניות. כל פיפס קטן שאתה עושה יכול להיות חשוף להרבה הרבה ביקורת, ויכולים לנדות אותך ולהרחיק אותך.
יכולים גם לרצוח אותך. כל שנה נרצחות בישראל עשרות נשים, כן? בדרך כלל ערביות ודרוזיות, על רקע הדבר שנקרא, וזה שם מתואב, כבוד המשפחה. זאת אומרת, כשאישה מתנהגת, בדרך כלל זה התנהגויות שקשורות להתנהגות מינית או רומנטית, בצורה שלא מקובלת על המשפחה, למשל, כן, לבגוד בבן הזוג, זאת אומרת, לקיים יחסים עם גבר שהוא לא בן הזוג שלך, או אפילו לצאת, ליצור יחסים עם גבר שהמשפחה שלך, גם אם את רווקה, עם גבר שהמשפחה שלך לא מסכימה שתהיה בקשר איתו, זה דבר שאפשר להיענש עליו במוות, שזה דבר היום ונורא, כן, היום ונורא, עד היום.
כן. אני גם רציתי לדבר שבמאה ה-19 היו נשים שהפגינו, לדוגמה מול הבית הלבן, הייתה חבורה של נשים שעמדו עם שלטים ואמרו, "Mr. President, כמה זמן אנשים, אמר נשיא, כמה זמן אנשים יצטרכו לחכות עד שיהיו זכויות." ואז פשוט נמאס יום אחד לנשיא הזה, שאני לא זוכרת מי הוא היה, אז פשוט העיף אותן לכלא. מטורף.
כן, כדי שלא יפריעו לו, וזה בארצות הברית. אז תראי, שני המקומות שבהם, שתי המדינות שבהם באמת התחילו להתפתח זכויות נשים, זה כמו שאת אמרת, בארצות הברית ובאנגליה. זה שתי חברות או שתי מדינות שבהם הייתה מסורת של דמוקרטיה, ושבהם הייתה הפרדה יחסית של הדת מהמדינה. בארצות הברית הפרדה מוחלטת, ובאנגליה הפרדה יחסית, כן? נגיד יחסית לצרפת, נגיד, ושאר ארצות אירופה, באנגליה הדת הייתה יותר מופרדת מהמדינה. ושם נשים מתעוררות ומתחילות לבקש לעצמן את הזכויות. עכשיו צריך להגיד שגם במדינות דמוקרטיות, כן, זה ארצות מערב אירופה וארצות הברית, בסוף המאה ה-19, לאף אישה לא הייתה זכות בחירה. וככה מגיע המצב עד למלחמת העולם הראשונה. ומה ששינה בצורה חדה את מעמד הנשים בעולם, זאת מלחמת העולם הראשונה. ועל זה אני רוצה להסביר משהו. בשנת 1914, שאז פורצת מלחמת העולם הראשונה, יש רק שני מקומות בעולם, וזה שני איים קטנים, כן, עם אוכלוסייה מועטה שבה לנשים יש זכות בחירה. האחת זה איסלנד, כן, והשנייה זה ניו זילנד. זה שתי חברות שהיו מאוכלסות במתיישבים ממוצא אירופאי, ושם לנשים היו זכות בחירה. שתי, זה, ובכל ארצות העולם, כולל אנגליה, כולל ארצות הברית, כולל גרמניה, כולל צרפת, כולל הכל, לנשים אפס. עד 1922, זאת עד לפני 100 שנה בדיוק, כמעט לכל אישה בעולם הדמוקרטי יש זכויות בחירה. כן? זה תוך 8 שנים קצרות, טרט, הכל השתנה. למה זה השתנה? ככל הנראה, בגלל שהמלחמה הייתה מלחמת עולם. זאת הייתה מלחמה טוטלית שבה עמים נלחמו עם כל הכוחות הטכנולוגיים שלהם נגד עמים אחרים, וכל הגברים גויסו ונשלחו לצבא.
ומקומות העבודה שלהם נשארו ריקים.
בדיוק.
ואנשים שנשארו בבית פשוט באו ומילאו את מקומות העבודה.
לא הייתה ברירה. היו מוכרחים לתת זאת גם בחברות שבהם, כאילו, זה לא היה נאה לאישה שתסתובב בחוץ, כן? ועד היום, אם את מסתכלת על כמה מהדברים שאומרת היהדות החרדית, זאת אומרים, אישה צריכה לעבוד, אבל בבית, וכבודה פנימה וכולי, כן? כל הדברים האלה כבר לא היו תקפים יותר, כי היו מוכרחים שמישהו יעבוד בבתי החרושת, שמישהו יעבוד בחקלאות, שמישהו יאייש את המשרדים. ובלית ברירה, נשים יצאו לעשות את העבודה הזאת, וקיבלו משכורת, ופתחו חשבון בנק, כן? וכשנגמרה המלחמה, וכל הגברים חזרו, כן? כבר לא הייתה דרך חזרה, כן? הנשים ראו את האור, ואמרו, אנחנו לא מוכנות לוותר. זה לא רק זה. אני חושב שבכל הארצות הדמוקרטיות, כשנגמרה המלחמה, כן, הגברים שהיו בעמדת כוח, כן, הבינו שמשהו פה השתנה, שאי אפשר יותר, כן, שכל הדברים שאמרו על נשים, כי היו הרבה לא הסברים, הסתכלו על ההבדלים הביולוגיים בין גברים ונשים. בצורת שמענו גברים קצת יותר גבוהים, קצת יותר חזקים מבחינה פיזית. היו הרבה מאוד תיאוריות שהן כמובן שטות מוחלטת, שאמרו שגברים יותר מתאימים לעבודה אינטלקטואלית, ושנשים דעתן קלה ועוד הרבה חרטות, כן. הדברים האלה התפוגגו, זאת, כי היו מוכרחים להודות שהתקופות שבהן נשים ניהלו את המשק, כן, באותן מדינות שלחמו במלחמת העולם הראשונה, העניינים התנהלו מצוין, כן, אנשים עבדו טוב מאוד. זאת, משם לא הייתה כבר דרך חזרה, ואז תוך כמה שנים קצרות בכל העולם הדמוקרטי, איפה שיש זכויות בחירה אמיתיות, יש גם זכויות לנשים.
מי היו הפמיניסטיות או הפמיניסטים שהתחילו את המאבק והובילו את ההמונים ויצאו להפגין עד שהן בסוף השיגו את מה שהן רוצות, או שהן מתו לפני זה ואז בסוף אחרי מותן הן הצליחו לקבל את זכויותיהן, כמו סוזן בי אנטוני
זה בארצות הברית, ואמילי פנקרסט באנגליה,
כן, נכון? אז מי היו הפמיניסטיות או הפמיניסטים הכי הכי משפיעים והכי חשובים שהובילו את תחילת המאבק,
כן,
וסחפו את כולם?
דבר ראשון, הם היו נשים משכילות. אוקיי? זה אחד האמצעים החשובים של שליטה של הפטריארכיה, של זכויות היתר של הגברים, הייתה מתבטאת בזה שדרכן של נשים להשכלה גבוהה הייתה חסומה. זאת היו הרבה מאוד חברות שבהן נשים לא ידעו קרוא וכתוב בכלל. אין? עוד פעם, בחצי השני של המאה ה-19, עם התרחבות תנועת השכלה, יותר ויותר נשים למדו קרוא וכתוב, כן? יותר ויותר נשים נהיו למדניות, וברגע שאתה קורא ויודע ומבין, אתה גם רואה שיש פה איזה אי צדק משווע.
גם באמריקה, בלי קשר בעבדות, לא הרשו לעבדים ללמוד קרוא וכתוב, כי ברגע שהם ילמדו לקרוא ולכתוב, תהיה להם גישה להרבה הרבה מידע חשוב, ואז במידע הזה הם יגלו את האי צדק שהם נמצאים בו.
נכון, ובאמת הרבה מהדברים שהיו נכונים על המנגנונים החברתיים שהחזיקו את העבדות, היו נכונים גם על המנגנונים החברתיים שהחזיקו את חוסר השוויון בין גברים ונשים. עכשיו, צריך להגיד שאם מסתכלים על ספר החוקים של מדינות, אז בכל מדינה דמוקרטית שבה יש הפרדה של הדת והמדינה, כן, לדברים ונשים יש זכויות שוות. שזה דרך אגב לא חל עלינו, על ישראל, מפני שהחוק של מדינת ישראל מקנה את הזכות לניהול הנישואים והגירושים לבדי דין דתיים. כן? שזה סיפור ארוך והרבה אנשים נגד הדבר הזה, אבל השורה התחתונה היא שבמדינת ישראל מי שדן במצבים שבהם גברים ונשים שהם נשואים רוצים להיפרד, זה לא רק, אבל גם בתי דין דתיים, ובתי הדין הדתיים האלה מתנהלים לפי ההלכה, כן, ההלכה היהודית או השריעה המוסלמית, שכבר אמרנו, נותנות זכויות יותר לגברים, חד וחלק. כן, אז ישראל היא לא אחת מהמדינות האלה, אבל לפחות בדיני אישות. אבל בדינים האזרחיים הרגילים, כן, לנשים וגברים, ואנחנו היום לוקחים את זה כמובן למעלה, יש אותם זכויות. זכות הצבעה, זכות בחירה, זכות לייצוג, זכות לרכוש, זכות, כל זכות שיש לגברים, יש גם לנשים. אבל האם זה מספיק, נעמי? אז זהו שלא. אני אתן לך דוגמה. כן? עד היום, בישראל, כמו בכל ארצות העולם המערבי, כן, גברים ונשים שעושים את אותה עבודה, לא מקבלים בממוצע את אותו שכר. זאת למרות שאין שום סעיף רשמי שמפלה בין גברים ונשים, הוא אומר, גברים יקבלו יותר כסף, כשאתה בודק תכלס את גובה המשכורות, אתה מגלה לעתים מאוד קרובות שגבר ואישה לא יקבלו את אותה משכורת על אותה עבודה.
כן. נכון.
כן. עכשיו, לזה יש הרבה סיבות, אבל הנקודה, השורה התחתונה היא שזה ככה.
ואני רוצה לספר עם העניין הזה של המשכורות, את הסיפור של בילי ג'ין קינג, שהייתי טניסאית פמיניסטית.
באיזה תקופה היא חיה?
לא זוכר בדיוק, אבל אני חושבת שהיא די בתקופה שלנו, קראתי עליה, והיא טניסאית, והיא שמה לב שמשחקים וגם במחירות הכרטיסים, אנשים עושות אולי עבודה, אנשים וגברים עושים בדיוק את אותה עבודה, ואולי אנשים אפילו עושות עבודה טובה יותר, אבל בכל זאת הם מקבלים שכר לא שווה, והיא עשתה מחאה. והיה שחקן טניס, בובי ריגז, הרוגז, שחשב שאנשים לא צריכות לשחק טניס בשום צורה, ושמקומן בבית, בטיפול בילדים, בישול, ניקוי וכו. והוא טען שמקומן בבית, ובילי ג'ין פשוט הזמינה אותו לקרב טניס, וכולם צפו בקרב הזה באודיטוריומים, בדרך הטלוויזיה, וכולם ראו איך יביסה את בובי ריגס בטניס.
כן, ניצחה אותו בטניס.
ברור.
איזה יופי. איזה יופי. את יודעת, עוד משהו נורא חשוב שאת הזכרת אותו, ושאני חושב שחלק מהאי שוויון שאנחנו רואים היום, גם במדינות דמוקרטיות, קשור אליו, זה נושא גידול הילדים. זאת, יש הבדלים ביולוגיים בין גברים ונשים, וההבדלים האלה לא הלכו לשום מקום. ואחד ההבדלים זה שנשים יולדות ילדים וגברים לא. Okay. זאת עובדה ביולוגית, וככל הנראה היא לא תשתנה בעתיד הנראה להם. הבעיה היא שמשם החברות המסורתיות, ובייחוד כמו שאמרנו הדתות, כן, אמרו שנשים צריכות להקדיש את עצמם, או זה יעודן בחיים לגדל ילדים. ולמרות ש... כמעט בכל התרבויות שאנחנו מכירים, יש מי שמגדל את הילדים זה זוג, זה אבא ואימא, שלכל אחד מהם יש תפקיד אחר, חלק מהדברים חולקים ביחד. עיקר האחריות על גידול הילדים...
נופלת על האם.
נופלת על האם. והדבר הזה הוא בעייתי. הוא בעייתי מפני שזה אומר שכשנשים מגיעות לעולם העבודה, נשים שיש להם ילדים, הן בעצם מתמודדות בעולם העבודה שהוא מאוד מאוד תחרותי, כן? עם יד אחת קשורה מאחורי אגב. זאת אומרת, הן צריכות לטפל בילדים יותר מאשר הגבר. כן? וזה נכון למשל נעמי גם במשפחה שלנו. כשאת מסתכלת על אימא ועליי, זאת, אני לא חושב שיש משהו אחד שאימא עושה ואני לא עושה. כן, אבל יש דברים שהיא עושה הרבה יותר מאשר אני עושה.
אבא, אתה בקושי מבשל.
בקושי, אבל מבשל. ראינו כבר...
אולי פעם אחת פעמיים שבישלת פעם.
לא צריך פה את כל הזה. לא, אבל אני מבשל גרוע, אבל אני יכול לבשל כשאני צריך.
פעם אחת פעמיים אכלת לנו פסטה, וזה היה עשי.
רגע, אבל זה היה טוב. אחלה פסטה. אבל לא, סלטים אני מכין. מי שחותך את הסלטים לרוב זה אני.
לרוב אתה פשוט קונה סלטים של הלים של חסלט ומערבב בקערה.
נכון, אבל אני גם חותך אותם כשחותכים. כשחותכים סלטים אני חותך. בקיצור, לא חשוב. מה שחשוב פה לצורך העניין זה שחלוקת מטלות הבית, גם במקומות דמוקרטיים, גם במשפחות נאורות, היא לא שווה. עכשיו, לזה יש... שורשים היסטוריים שקשורים למשל ליכולת ההסתכרות, כן, אבל מוסכמות חברתיות משתנות, ואני חושב שפה אפשר להסתכל לאורך הדורות ולראות את השינויים. זה כשאני מסתכל, נגיד, על הסבא רבא שלך, כן, ישעיהו ליבוביץ', כן, שהיה נשוי לאישה מאוד משכילה, נכון? זה סבתא גרטה.
היא הייתה פרופסור למתמטיקה.
דוקטור למתמטיקה, היא לא הייתה, דרך אגב, זה שהיא לא נהייתה פרופסור, זה גם חשוב, מפני שהיא לא המשיכה באקדמיה. זאת גם היא וגם סבא היו דוקטורים, היא הייתה האישה השנייה אי פעם שקיבלה דוקטורט במתמטיקה מאוניברסיטת היידלברג בגרמניה. זה משהו היסטורי. מי שאחד קיבלה לפניה, כן? והיא הייתה השנייה. זה היה משהו היסטורי, בשנות ה-30 בגרמניה. אז גם היא וגם סבא היו מאוד מאוד משכילים, ובאמת בתחילת הדרך שלהם סבתא גם כתבה דברים, כמו שסבא כתב בהמשך, אבל אז נולדים הם ילדים, כן, הראשון שנולד היה סבא שלך, אורי, ואחריו עוד 5 ילדים וילדות, וסבתא מתמסרת לגידול שלהם, עכשיו היא ממשיכה לעבוד, כן, אבל היא לא יכלה להקדיש את עצמה בצורה מלאה לעבודה כמו סבא, ולכן הקריירה של סבא הולכת ומתקדמת והוא נהיה פרופסור.
ושלה הולכת וצונחת.
וכן, היא הייתה, היא עבדה הרבה שנים בתור מורה, כן, בתיכון, שזה מקצוע מאוד מאוד חשוב, אבל הוא פחות יוקרתי מאשר להיות באוניברסיטה, והאפשרויות לקידום הן יותר קטנות, וככה זה נגמר. עכשיו, כל עול, אני עוד זוכר, יש לי זיכרון שסבא וסבתא שניהם היו מאוד זקנים, כן? סבתא הייתה לזה בעיה רפואית, והיא התאשפזה בבית חולים, וסבא נשאר לבד בבית.
ואיך הוא הסתדר עם עניין האוכל?
הוא בקושי ידע להסתדר, כן? עכשיו, סבתא גם אהבה את המצב הזה, זאת אומרת, היא חשבה, היא כמובן חשבה שנשים יש להם את הזכות ללמוד וכו' וכו', אבל היא לא רצתה שהוא יתערב לה בגידול הילדים, זאת אומרת, זה היה גם על דעתה שהחלוקה הייתה כזאת לא סימטרית. אבל אם קופצים שני דורות אלינו, אליי ואל אימא, אז שוב, לשנינו, גם אימא וגם אני סיימנו דוקטורטים, כן? אני חושב שאני היום מעורב בגידול שלכם הרבה יותר מאשר סבא היה מעורב בגידול של הילדים שלו. סבא שלי, כן, סבא רבא שלך, ישעיהו. ועדיין זה לא שווה לגמרי. איך נדע שהגענו? זה ש...
נראה מולנו
אף אישה, זה לא כשהמספרים יהיו זהים. זה לא כשהמספרים יהיו זהים. זה כשאף אישה לא תרגיש שמשהו בחלומות שלה מוגבל, כן, שהיא לא יכולה להגשים את החלומות שלה מפני שהיא אישה. כן? זה נראה לי שזה הרבה יותר חשוב מאשר מספרים שווים. זה תחושה שכל בן אדם יכול לממש את עצמו ולא להרגיש שעוצרים אותו בגלל המגדר שלו.
אבל יש נשים שחולמות ושואפות בגלל האופן שבו הן גודלו לחלום על דברים יחסית נמוכים.
והדבר הזה הוא לא רק שלעצמו. אני לא חושב שהוא כשלעצמו הדבר הגרוע. אני חושב שמה שגרוע זה כשאנחנו מחנכים ומגדלים ילדים באופן שיטתי לחוסר השוויון הזה.
טוב, אז נראה לי שהפרק שלו נגמר.
טוב, ואנחנו מאחלים לך ששום דבר בחיים שלך לא יעצור אותך בגלל שאת אישה. יאללה.
ביי.